אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. למה אני אומרת שבוע טוב? השבוע התחיל אתמול, אבל מבחינתי באיזשהו אופן הוא מתחיל היום.
מבחינתי כי... בטוח הוא מתחיל היום.
בדיוק, כי לתמול אתה לא היית איתי יובל, והיום אתה כן איתי. באיזשהו אופן קולך איתי, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM. אני אגיד שלום גם לשלומי יצחק ואבי שמאי שנמצאים איתי באולפן. אתה יובל לא נמצא איתי באולפן.
לא. אני מדווח לך עמוק מלב ההתרחשות בסלון שלי.
אז ספר, מה הולך?
בידוד, בידוד. אני לייט בלומר בעניין הזה. החלטתי למרות שכולם מסביבי בבידוד עכשיו, כולם חולים כל הזמן, יש מחלה מטורפת.
לא, אבל אתה לא חולה.
אני לא חולה, אני בריא כשור, פשוט לא נותנים לי לצאת מהבית.
בסדר, אז לפחות אם אתה בבידוד, אתה בריא.
אני בריא, תשמעי, קרה לי מה שקורה לכולם, פשוט נחשפנו אחד מבני המשפחה, ועכשיו כולם יושבים בבית, עד שאנחנו מקבלים שתי תשובות שליליות, וזה מאוד מרגש, זה מאוד מאוד מרגש. נאלצתי לעשות בפעם הראשונה בדיקת קורונה, חשבתי שאני אצליח לעבור את הדבר הזה בלי להיבדק,
כן.
אבל לא, לא, אני יכול גם לדווח בהתרגשות מתוך אתרי הבדיקות, זה דבר שקרה לי.
כמה זמן חיכית בתור?
את יודעת מה, לפני שאני אענה לך על השאלה הזאת, אני רוצה להגיד שרוב האנשים עברו את זה, זאת אומרת, האפשרות לדווח על זה לראשונה, כי שנינו לא עשינו את זה.
אני לא, זהו, אני כאילו...
זה יותר מעיד עלינו מאשר על...
זה מעיד עליי, קודם כל אין לי ילדים קטנים, ואני באמת באה לאולפן, חוזרת הביתה, ולא הולכת לשום מקום, אז...
לאן יש ללכת, כאילו, מה...
בדיוק, אין לאן ללכת גם, הולכת למכולת וזה, אבל...
חוץ מזה שאני לא באולפן, החיים שלי לא השתנו בצורה דרמטית.
זהו, אתה בבית.
אני בסדר. בבית.
זה קצת שונה, הילדים, כי הילדים,
גם הילדים בבית, כן. גם הילדים בבית, זה שונה, זה שונה בהחלט.
כיף גדול, כיף גדול.
תשמעי, חיכיתי ממש מעט זמן. במתחם הבדיקות זה הלך ממש חלק, ומי שרוצה ללכת להיבדק, אני ממליץ, זה חוויה שאין כדוגמתה.
אני מרגישה את צורך, כאילו, למרות שאני לא אמורה ללכת להיבדק, יכול להיות שאני אלך להיבדק, כי אני לא רוצה...
רק בשביל לדעת על מה כולם מדברים.
בדיוק, על מה הולך.
כמו שאת רואה את כל הסדרות האלה שאת רואה, כדי לדעת על מה כולם מדברים, וגם כדי להגיד לי על מה כולם מדברים, כי אני לא רואה את הסדרות האלה.
אתה צריך להבין, להיות בין תקופתך, וכדי להיות בין תקופתך, אתה צריך להתן לעשות בדיקת קורונה. אולי אני אלך שם שיתקעו לי מטוש באף.
כדאי, שני מטושים.
שניים,
אחד באף, אחד בפה.
זה באמת בדיקה כזאת נוראית, או שזה בסדר?
לא, זה סבבה, זה כלום. אני מבין דרך אגב שפעם זה היה יותר מעצבן, כי תקעו יותר עמוק, ועכשיו פשוט בקושי מגרדים לחשב.
כי אני לא אוהבת מטושים באף, זה לא נשמע לי כל כך. איך לא מצאו עוד איזה דרך יותר מתוחכמת לעשות דברים?
בדיקת דם, כאילו.
שאגב, זה מה שאני תמיד אומרת לרופא שיניים שלי, כאילו, מה? זה עדיין ככה? צריך לחורר?
צריך את הזמזום הזה?
מה זה? אוקיי, יובל.
נדבר על ספרים?
בוא תספר לנו על מה אנחנו מדברים היום.
אני יכול לדבר שעה שלמה על הבידוד הדרמטי שקורה לי.
בוא נבקש ספשל קורונה, כן.
אין לי שום דבר חדש לומר על זה שלא כולם יודעים. אז נדבר על דברים חדשים, ספרים. אנחנו נדבר היום עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, במסגרת פינתה הקבועה, על עוד ספר ילדים שראוי שיהיה על מדף ספרי הילדים שלנו. הפעם נדבר על אי הילדים, סיפור מדהים למדי על הספר הזה, והסופרת שכתבה אותו, מירה לובה. אני מקווה שאמרתי את זה בגרמנית
נאותה. אני אומרת לובה, אני לא יודעת מה זה, מאיפה אומרת את הלובה הזה, אבל בסדר.
זה או עם אומלאוט לדעתי.
בסדר, אנחנו נשאל את זוהר שביט, איך אומרים את זה באמת.
אני תמיד חשבתי על הספר הזה בתור איזה מין גרסה כמעט אידילית ונחמדה של בעל זבוב, ומגיעים לאי והכל לדידה ומקיימים חברה תקינה, והדבר היחיד שקצת קורה איתו שמאחיר על האווירה זה קצת התעללויות בחיות, שזה לא לעניין כמובן, אבל זה לא מה שקורה לחזרזיר בבעל זבוב.
כן.
חזרזיר קוראים לו? תמיד אני משוכח.
אני לא זוכרת, חזרזיר זה מפה דוב, לא?
נכון, אבל יש שם את הילד הזה שהם קוראים לו ככה, אני לא זוכרים בדיוק ככה קוראים.
שאלה איך תרגמו את זה, אני לא זוכרת.
אז זה תמיד נתפס אצלי בתור איזה מין גרסה מרוככת כזאת וחמודה של בעל זבוב. נשאל אותה גם על זה.
לא, וגם הסיפור של מירה לובה בעצמה הוא מדהים ממש, וגם על זה מדבר.
נדבר גם עם ערן הורוביץ, שתרגם את מסות על סופרים של תומאס מן, שיוצא עכשיו בהוצאת כרמל. מסות שכתב תומאס מן גם על סופרים אחרים וגם על עצמו. זאת אומרת, הוא מסביר לנו את הר הקסמים, שזו הזדמנות טובה להבין על מה לעזאזל הוא דיבר שם. נכון. אז זה יעזור לכל מי שלא הבין, ביחד עם התרגום החדש. אבל נתחיל עם תרבות הביטול, דיברנו על זה לאחרונה, ועכשיו אנחנו מדברים על המקום הדי טרגי, פרודי, התכליתי, שאליו זה יכול להגיע, הומרוס, לשם זה יכול להגיע, מתברר.
נכון, נכון. יש איזה מין מעמד כזה למנוע מילדים לקרוא כל מיני ספרים, כל מיני ספרות, הייתי אומרת. הספרות מסוכנת, וזה נכון ויפה, אני אוהבת את זה. כבר אמרתי את זה כמה פעמים. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים שתחת האשטג disrupt text, זאת אומרת, הפרעת טקסטים, או להפריע לטקסטים. מבקרי תרבות, מורים, צייצני טוויטר, עושים פרופגנדה נגד טקסטים קלאסיים. הומרוס עבור בסקוט פיצג'רלד, ועד לדוקטור סוס, דיברנו כמה פעמים על הדבר הזה, לפי האתוס שלהם. הם כותבים שם, ילדים לא צריכים לקרוא טקסטים שאינם כתובים בלשון הווה, בעיקר כאלה שבהם יש גזענות, סקסיזם, יכולתנות, אייבליזם, שזה התנהגות שמפלה נגד אנשים נכים, אנטישמיות, וכל שאר צורות הסינה שהם הנורמה כביכול בספרים האלה. ככה, זה ההגדרה שלהם, אני כמובן לא הייתי מגדירה את זה ככה, אבל אוקיי. בוול סטריט ג'ורנל מביאים גם דבריה של סופרת ילדים שאומרת שלפתור את שייקספיר, יובל, מאחריות, בכך שנסביר שהוא חי בזמנים אחרים, זה סיכון, כי אנחנו שולחים מסרים סמויים ככה. לפיהם הצטיינות היא חשובה יותר מרטוריקה צנאה. כלומר, עם כל הכבוד לשייקספיר, גאון, אבל אדוני, יש לך רטוריקה צינה.
רגע, אגב, את שייקספיר אסור לקרוא?
כן, כן, ברור, 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 כן, אסור.
טוב, יש שם תכנים מזעזעים, האמת.
נכון.
הנה, במסצ'וסטס לאחרונה, באחד מבתי הספר, הודיעו כי הם מחרימים את האודיסאה של הומרוס. הם עשו את זה מפני שבאודיסאה יש ייצוג של רעיונות שלא מתאימים לנורמות המודרניות שלנו, של התנהגות, כי אנחנו נעלים מעל כל זה, אנחנו כבר השתפרנו.
נכון, בדיוק.
אז לפי התנועה הזאת שהובילה את כל החרמות האלה, התנועה שאת הזכרתי עם ההשטג הזה, disrupt texts, אז הם אומרים שצריך להחרים כאמור את כל הספרות שלא מייצגת את הנורמות שאנחנו מאמינים בהן היום. אנחנו עילאיים ומוסריים מבחינת תפקידי מגדר, אלימות, שוויון גזעי, והם חושבים את זה כי לדעתם אנחנו צריכים לעצב דור חדש שלא יורשה לבוא במגע עם רעיונות שהם לדעתם פוגעים, פוגעניים ומיושנים. זאת אומרת, אסור לנו להרשות לדור הרך וה...
לא, אבל זה כאילו אם הם לא יחשפו לזה בספרות, אז הם באמת לא ידעו שזה קיים, כי זה לא קיים בעולם שלהם, זה דבר הזוי.
כן, כי בבית ספר יסודי הכל... לולי היו קוראים את האודיסאה בכיתה א', לא היו שם מחוות של אלימות וגזענות ומגדריות או whatever.
נכון.
אז למשל, פנלופי, שיושב ומחכה 20 שנה לאודיסאוס, שיצא למלחמת טרויה, זה לא המודל של התנהגות נשית שהמורים האלה רוצים שהילדים ילמדו. היא אמורה הרי להילחם לצידו.
נכון. אגב, זה ממש מדהים, כי מילא אתה אומר לי, נגיד, יש טקסטים מאוד אלימים, שאתה אומר, הילד שלי בן 6... הוא יקרא אותם טיפה יותר מאוחר. אבל פה זה כבר העניין של מודל, זאת אומרת, זה לא עניין של הלימוד, זה למה האישה מחכה. אנחנו לא רוצים שהם ילמדו.
לא, וגם בני 6 לא קוראים את האודיסאה.
נכון, נכון.
למרות, דרך אגב, למרות שהבן שלי למשל, ברגע שהוא התחיל לקרוא, עושים המון עיבודים לילדים של האודיסאה ושל כל מיני מיתולוגיות, כן? לא רק זו.
אז הוא קרא את האודיסאה?
הוא קרא גרסה לילדים, אבל אני רוצה להגיד לך שזה לא גרסה שבה נשים מובילות את העניינים. אין דרך לשכתב את זה ככה. אין מה לעשות, זה המיתולוגיה.
מה שקורה, אודיסאוס זה עדיין אודיסאוס.
אז הוא קורא את הדברים האלה, וגם יש שם הרבה הרג ובלגנים ודברים מפחידים.
נו, וזה טלטלת עולמו?
הוא מאוד אוהב את זה, זה טלטלת עולמו. כן, הוא מאוד אוהב את זה, זה מרגש אותו, והוא רוצה לקרוא עוד, ככה זה טלטלת עולמו.
יפה. אז שיה מרטין, שמוגדרת כמורה קווירית שחורה, חוקרת שחולמת ועובדת עם מורים למען השחרור של מורים ותלמידים ברחבי ארצות הברית, אוקיי? ככה תוארה. אמרה, תהיו כמו אודיסאוס וחבקו את הצעקה הגדולה של החירות, ואז תוציאו את האודיסאה מחוץ לתוכנית הלימודיים בגלל שזאת השפעה.
איך אנחנו אמורים להיות אודיסאוס אם לא נקרא את האודיסאה? יש פה איזה כשל.
יש כשל. מורה אחת השיבה לה בטוויטר שהיא גאה בכך שהם הוציאו את האודיסאה מחוץ לתוכנית הלימודים השנה. בוול סטריט ג'ורנל, אגב, ביקשו תגובה מבית הספר, והם אמרו, התגובה שלהם הייתה שאפילו לשאול על זה זאת התנהגות פולשנית. בקיצור, האנשים האלה לא יכולים להפסיד, אוקיי? אסור לשאול אותם שאלות, אסור לערער על ההחלטות המטופשות שלהם, לבטל את כל הספרות.
טיעונים מעגליים מפחידים אותם פחות מאשר תכנים מלפני...
לא, אבל גם אי אפשר לנהל זה דיון, כי זאת התנהגות פולשנית, כאילו, אל תשאל אותי על זה. שזה, אגב, אני מאוד הייתי רוצה שאנשים יאמצו, נגיד, דרך שואלים את ראש הממשלה, מבקשים תגובה על משהו, ואז ראש הממשלה אומר להם, זאת התנהגות פולשנית אפילו שאתם שואלים את השאלה הזאת.
לפעמים זה קורה עם פוליטיקאים.
זה נכון. אהרון שבתאי, בוא ניקח את אהרון שבתאי.
אנא, ידיד התוכנית. אנא, למחוזות אהרון שבתאי.
אהרון שבתאי שתרגם לעברית את האודיסאה, אמר בראיון לנרי לבנה בעבר, יש חשיבות גדולה מאוד להיכרות עם ההומרוס, שמלמד אותך לדבר בטעם ובחוכמה. אני נוסע במונית ואני לא מבין איך אנשים טבולים כל היום בתוך ג'ינגלים ופטפטת. יש פה מצב של זילות של הלשון בגלל שהכל מיוחצן והמוני. וגם, הוא אמר, הומרוס זה כמו שלפני שיוצאים ממצרים, שמים את המצות על הגב או יוצאים לגלות ולוקחים את צמיחת תפוח. זו צעידה לדרך. אודיסאה זה השיר הכי חיובי שיש. ברגע שאודיסאוס הורג את 108 המחזרים של אלנה, באה האומנת הזקנה, האוריקליה, שמזהה אותו לפי הצלקת, והיא רוצה לצעוק משמחה, כי היא רואה שהוא ניצח. אבל הוא אומר לה, שמחי זקנה בליבך, התאפקי, אל תראי, אין זה אגון להלוז מעל גופות אלו שמתו. אני חושב על האנשים בעזה ועל הישראלים שססו אל מותם. כל שורה היא דוגמה, איך לדבר אל אישה, איך לעשות אהבה, איך לדבר אל הבן שלך. היוונים הם לא מתחסדים, אויב זה אויב. ואני גם חושב שישראל צריכה להיות חזקה. אני רק אומר שמדינה צריכה שתהיה לה איזו אהבה, איזו אילת שלום. כמו כל אדם שיש לו ידיים ולומד להקות, אבל לומד גם לעשות שלום. החולשה שלנו כמדינה היא שאין לנו היכולת הזאת לעשות אהבה. הלא רק שנאה אנחנו מלמדים. אוקיי, יובל ירד מהקו? נראה שהוא ירד. אז בוא אני אגיד רק לסיום שהאודיסאה היא יצירת מופת קלאסית, בת אלפי שנים, כתובה בשורות, שיר עלילה ארוך, שיר שמיוחס להומרוס ונכתב בסוף המאה השמינית לפני הספירה. ואני רק יכולה, כשקראתי את כל הדבר הזה בוול סטריט ג'ורנל, רק חשבתי לעצמי, מה הם יגידו על התנך? כלומר, יצירה ספרותית אלוהית שיש בה לא מעט אלימות, תפקידים מגדרים שלא מתאימים לימינו, ואפילו גזענות יש החושבים. נשמע שיר ונחזור עם פרופסור זוהר שביט. מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, חזרנו ואיתנו פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, עם פינתה, מדף של זוהר, שבו היא בונה את מדף ספרי ילדים האידיאלי. שלום זוהר.
שלום שלום מאיה.
אנחנו מדברות היום, מדברים ומדברות היום על אי הילדים שכתבה מירה לובה, ויש פה סיפור לא נורמלי שעומד מאחורי הסופרת הזאת.
דווקא בעיניי מאוד נורמלי.
בוא נגיד יוצא דופן.
כן, אולי לא צפוי. אולי לא צפוי לנו בתור הקוראים של מירה לובי. תראו, אי הילדים זכה בשעתו להצלחה אדירה, הוא אפילו עובד לסדרת טלוויזיה, ויחד עם שני רעים יצאו לדרך שנדבר עליו בשבוע הבא. הוא נמנה על נכסי צאן הברזל של ספרות הילדים העברית. זאת אומרת, זה הדור שלי, הדור שלך והדור של ה... ילדים שלנו, כן. היו קוראים של הספר הזה. אבל כשמתחילים קצת לחפור בביוגרפיה של מחברת הספר, מירה לובה, ובגלגול של אי הילדים לאינזלופו, זה העיבוד של הספר לגרמנית, מתברר שמדובר בסיפור מאוד מאוד מורכב של זהויות, שבעיניי מהווה מעין תמצית למתח שאפיין את חייהם וזהותם של חלק מהעולים לארץ, בעיקר אלה שהיו מכונים יקים, מתח בין המולדת הישנה למולדת הישנה, ובעיקר מתח בין הנרטיב ההיסטורי השונים שלהם.
הכאב של שתי המולדות.
כדי להבין את המתח הזה, צריך לחזור לסיפור החיים של מירה לונדון.
אוקיי, בוא נספר עליה.
אז קודם כל, אפשר לומר שלמרות שהיא רכשה לעצמה מעמד קנוני כמאיירת וכסופרת, היא נעלמה באיזשהו שלב מהצנה ארץ ישראלית, והיא נולדה מחדש באוסטריה בשנות ה-50. וגם היום היא מוכרת באוסטריה כמעט כסופרת לאומית, והיא סופרת פופולרית ומוערכת שכתבה כ-100 ספרים בגרמנית, שרבים מהם תורגמו ליותר מ-30 שפות.
כן.
לעומת זאת, כפי שנוכחתי לדעת, כשהשתתפתי לפני כמה שנים בכנס על מירה לובה בווינה, הפרק הארץ ישראלי בביוגרפיה שלה, שנים 1933-1950, פשוט אינו מוכר באוסטריה.
זאת אומרת, הם מבחינתם היא אוסטרית, והיא אף פעם לא עברה פה, והיא לא קשורה אלינו.
היא בחקה, לא, היא חתכה את זה.
אה, היא סתירה את זה מהם בעצם?
היא, כן, היא ממש, היא ישירה את זה מהאתר, ממש כך.
אוקיי, מדהים.
כמטאפורה. ובאמת, לי נראה שהיא תרמה הרבה לשכחה ולהשכחה, והניתוק מישראל היה חד והחלטי, כמו גם הניתוק בין שתי הקריירות שלה. היא פשוט לקחה מספריים וחתכה את הפרק הארץ ישראלי. עכשיו, היא עלתה לארץ מגרמניה בעלייה החמישית, והיא נקלטה בחוג קטן של יוצרים יהודים ממוצא גרמני. ב-1940 היא נשאה לבימאי התיאטרון פרידריש לובה, מי שביים בתיאטרון האוהל הרבה מאוד הצגות, ובעיקר את השלאגר הגדול של האוהל, החייל העמית שווייק. גם היא נקלטה פה במיליה הספרותי, היא הוציאה לאור כמה ספרי ילדים, את חלקם היא כתבה, את חלקם היא עירה, ואת חלקם היא גם כתבה וגם עירה. אז זה לא שהיא לא נקלטה כאן, ההפך הוא הנכון.
אז היא לא הלכה מכאן בגלל שלא היו נחמדים אליה, היא, ולא
בדיוק
לא מצאה את עצמה.
היא הלכה מכאן מפני שמה שקרה בארץ לא התאים לבני הזוג הקומוניסטים. והם עזבו ב-1950 תחילה לאוסטריה ואחר כך למזרח ברלין. ואגב, אני מצאתי איזו כתבה שפורסמה בעיתון ישראלי גרמני. היה איזה עיתונאי ישראלי שביקר אותם במזרח ברלין, והוא תיאר את ה... לא הלך להם טוב שם. בכל מקרה, ב-1958, אחרי שבעלה נפטר, היא חזרה לוינה. ככל הידוע לי, היא לא שבה לבקר בישראל, והיא לא שמרה על קשר עם ידידיה, לפחות לפי העדות שלהם.
כן.
היא כן נשארה כנראה בקשר עם אחותה רות ברוק, ונטעל גוטמן, מי שיצר את סדרת הטלוויזיה אי הילדים, סיפר לנרי לבנה בשנת 1985, שכשהוא ביקש לרכוש מלובה את הזכויות לסדרת הטלוויזיה, אחותה יעצה לו לקנות את ליבה בחבילת קני דלח של תלמה. אז זאת אומרת, והייתה התבררה...
אז היא לא רצתה איתנו שום קשר, אבל קני דלח של תלמה היא עדיין... אוקיי, בסדר.
בישראל היא נולדה מחברת האלמותית של באמת... כמה מהקלאסיקות הכי חשובות של שנות ה-40 וה-50, וזה אחד הפרדוקסים הקשורים בה. בזכות שני ספרי הילדים האלה, לא הייתה סופרת יותר ארץ ישראלית ממנה, אבל נראה שלמרות שהיא חיה בארץ 17 שנים, ישראל נשארה זרה לה. ואני חושבת שהדבר בא הכי לביטוי ביורים שלה לספר השלושה משכונת מחלול. היא מאיירת שם... מעבר דירה, אבל הסבלים שמעבירים את הדירה לובשים סינרים. זאת אומרת, היא מתארת מציאות מרכז אירופאי.
כן.
עכשיו בואי נעבור, אני מציע שנעבור לספר
אוקיי.
עצמו.
יהיה ילדים.
שאני חושבת שגם את וגם אני קראנו יותר מפעם אחת.
יובל, קראת?
אני קראתי בהחלט, קראתי אותו הרבה פעמים בתור ילד, ושוב, כשדיברנו עליו בהתחלה של התוכנית, ואני חושב שכבר אמרנו את זה באחת הפינות הקודמות שלך, זה שתמיד בתור ילד הוא נראה לי כמו איזה גרסה נורא מרוככת של בעל זבוב, הכל שם יחסית בסדר.
אנחנו תכף נגיע לזה, בעל זבוב אגב נכתב אחריו.
לא, אני מדבר רק על החוויה שלי כילד.
בהחלט, אני משכימה איתך לגמרי, אבל אחד הדברים שאני רוצה באמת לדבר עליהם. אז קודם כל, מה קורה שם? טוב, אנחנו יודעים, קראנו, האחים סטנלי ותומאס מון סובלים קשה בזמן הבליץ ללונדון, הם שולחים מכתב לנשיא ארצות הברית, מבקשים ממנו לפנות אותם לארצות הברית, המכתב מגיע לבית הנשיא, הוא נזרק לשאל הניירות, ושם מוצא אותו וויליאם, שאחר כך ימלא תפקיד מאוד חשוב בסיפור.
הנכד של הנשיא.
הנכד של הנשיא, כן. הוא מפציר בסבו להביא את הילדים. הילדים אכן מועלים על אוניות, אחת האוניות מותקפת על ידי צוללת גרמנית, והילדים מופנים לשפינות הצלה, ואז אחת מהם נשחפת בים ונחשבת כעבודה. בארצות הברית ובאנגליה מאמינים שהילדים הנהדרים מתים, ורק וויליאם משוכנע שהם עדיין בחיים, ובסוף הוא מצליח לזום משלחת הצלה, והילדים מגיעים לארצות הברית. עכשיו, 11 הילדים האלה מהווים מעין מיקרוקוסמוס של החברה הבריטית, למרות שהיום זה לא היה עובר מבחינת התקינות הפוליטית, אפרופו השיחה שלכם, כן. בפתיחת התוכנית. כולם לבנים, כן, זה ממש לא היה עובר. אז יש בהם בין העניים פיט, בת הצולה גרייש, הנער השדיש ג'ון בקסטון, ילדת הקרקש, ילדה הטבעונית, וכמובן, איך אפשר אחרת, דוד, נגן הכינור היהודי, שמיד מגיע אליו.
כן.
עכשיו, בהמשך לדברים שלך, יובל, הרבה לפני גל תוכניות הריאליות שמתרחשות על האי, וגם לפני בעל זבוב, הילדים בונים ציביליזציה בזעיר אנפין של מדינת ילדים. אבל למרות הבדלי המעמדות ובניגוד לבעל זבוב, הם מצליחים לפתור את הקונפליקטים. הנוכחות שלהם, היא לא הופכת אותם למפלצות, כמו שקורה בבעל זבוב. והילדים הוא בעצם סיפור מלא תקווה ואופטימיות, והאופן שבו הם מתמודדים עם הקונפליקטים אמור לשמש מעין משל ודוגמה לעולם שממנו הם ביקשו מפלט. אבל מה מתברר? מתברר שיהיה ילדים שלנו, ראה אור באוסטריה בגרמנית ב-1951 בשם אינלופו, 4 שנים לאחר שהוא ראה אור בעברית. וכשמשווים בין שני הנוסחים, מתברר שמדובר בספרים שונים, למרות שלמראית עין, העלילה וחלוקה לפרקים נשארו כמעט זהים. עכשיו, מה השתנה הלילה הזה?
כן.
אז בנוסח הגרמני השתנתה לחלוטין הצגת המלחמה. וההבחנה הברורה שקיימת בעברית בין הטובים, בעלות הברית, לבין הרעים הגרמנים, נעלמה והוחלפה בהצגת רוע לא קונקרטי, אלא רוע אוניברסלי שיכול להתרחש בכל מקום ובכל שעה.
מדהים שהם עשו את זה באמת.
היא עשתה את זה. היא רצתה להתקבל, איך היא תתקבל?
היא רצתה להתקבל בעולם הדובר הגרמני.
זה היה זמן מאוד קצר אחר כך גם.
אחרי המלחמה. והיה ברור לה שאם היא תפרסם ספר שמציג את הגרמנים כהרעים ואחראים למלחמת העולם השנייה ואחראים למותם של מיליונים, אז הספר הזה לא יתקבל בארצות דוברות הגרמנית, לא בגרמניה ולא באוסטריה. ואז היא לדוגמה החליפה את השמות המקומות, אנגליה הופכת לאורבניה, ארצות הברית הופכת לטרניה. וכשבנוסח העברי מתואר קרב בין מטוסים אמריקאים, אתם זוכרים, למטוסים הגרמנים, והילדים צוהלים כשמופל מטוס המאסטר שמיט הגרמני, בנוסח הגרמני מדובר בתקלה במטוס שגורמת לנפילתו.
וואו.
אז תגידו לי, מי אמר שספרות ילדים איננה פוליטית?
לגמרי. מדהים. מדהים, אגב, היא התייחסה לזה אי פעם? זאת אומרת, שאלו אותה על הדבר הזה?
לא, וכשאני דיברתי בכנס על זה, אני חושבת שדי הפתעתי אותם, כי הם לא הכירו את אי הילדים, והבן שלה, שנפגשתי איתו אחר כך, נדמה לי שהיה ככה די חטף שוק מההבדלים.
גם הוא בעצם לא, גם הבן שלה בעצם לא ידע על הדבר הזה.
לא, לא, היא פשוט מחקה את החלק הזה.
מדהים.
עכשיו, השמטה הכי בולטת, היא של הפסקאות שבהן הילד היהודי, הכנר לעתיד, דוד אהרונסון, עושה דברים על רדיפת היהודים. והדברים האלה, רדיפת היהודים, כפי שאנחנו נראה בשבוע הבא, היו נדירים מאוד בספרות העברית, ואני חושבת, וזה מה שאני אעשה לטעון בשבוע הבא, שהם הופיעו לראשונה בספרות הילדים. אז מה היה, את מוכנה לקרוא את הקטע הזה?
כן. מה אתה עושה שם? שאל אותו תומאס בסקרנות רבה. הנער הסמיק. הוא לא ידע כי ראו בכך. רגע הרהר, ואחר אמר בקול שקט ובוטח. אני ברכתי על הפרי ברכת שהחיינו. אבי אומר תמיד, יש לברך את ברכת שהחיינו, על פרי שאוכלים אותו לראשונה. הן פלא הוא הדבר. הנה לאחר החורף הקשה והקטלני, לובש הטבע שנית את מעטה הירוק אשר לו. האם אתה יהודי? שאל אותו הנער בעל האף המחודד. כן, יהודי אני. ואם תעיז לומר דבר מה נגד היהודים, מצווה על אוליבר להרביץ לך כהוגן. כך השיב בחמת זעם. הילדים ישבו תמהים וטועים, ולא הבינו דבר מה נעשה סביב. רק הילדה המתעמלת תפסה את העניין ואמרה, ואני דווקא אוהבת את היהודים, אבל הם תמיד חושבים שאינם אוהבים אותם.
אני אין למה.
כן, אני יהודי, יהודי, קרא הנער שחור הטלטלים, והסתכל בכל במבט אומר גאווה. יהודי אני. סבי בא לאנגליה מרוסיה, ומאז אנו יושבים באנגליה. סבי היה מנגן, אבי מנגן, וגם אני היה מנגן. תחילה לא ידעתי שאני יהודי, או יותר נכון, לא הרגשתי בשונה אני מכל חבריי. אך מאז הגזרות על היהודים בעולם, מאז שרודפים אותם על צוואר ורוצחים ללא רחם, מאז חש אני בכל רמה חבריי שיהודי אני, יהודי, בן לעמי הדואב, לא אתן לאיש לפגוע בכבודי, כבוד ילד יהודי.
טוב, נשתפק, אני חושבת שבכך ברור לנו שמדובר בכבוד הילד היהודי, ואנחנו לא מכירים דברים כאלה בספרות, לא למבוגרים ולא לילדים באותה תקופה.
את זה היא בטח הורידה.
אז בדיוק, אז היא הורידה, ואני חושבת שהיא שברה, כמו שאמרנו, שהספר, הנוסח העברי של הספר, היא לא תצליח לשווק אותו לקוראה הגרמני, מפני שספר שהרוע בו יזוהה עם גרמניה לא יתקבל יפה.
כן.
יכול להיות שזה סמל למה שהיא עשתה בקשר לביוגרפיה שלה כשהיא חזרה לשם. אולי היא עשתה בדיוק את אותו דבר גם בקשר לחיי האישיים. אמרה לעצמה, אם יהיה לי את הפרק הארץ ישראלי ברזומה שלי, אני לא אתקבל שם.
יכול להיות, למרות שאתם יודעים, גם יש לזה גם פנים אחרים, אבל אין ספק שהיא צדקה, מבחינתה היא צדקה בהחלטה הזאת, מפני שאנחנו יודעים היום שהקוראים בגרמניה ובאוסטריה לא היו רוצים לקרוא סיפור שהגרמנים אחראים בו למלחמה כה אכזרית. ולכן היא בחרה בסיפור ניטרלי שלא יכעיס את הקוראים שלה וישלול לה את הדרך לליבם. עכשיו, היא מחקה את הפרק הארץ ישראלי והשתתפה בניסיון להעלים את הפרק השחור בהיסטוריה הקרובה של המולדת החדשה של האוסטריה, והיא בכך אולי פערה תהום עמוקה בינה לבין הקוראים העבריים, אבל השני הספרים שלה היו חלק בלתי נפרד מעולם הילדות של הילדים בארץ ישראל ובמדינת ישראל, ובתור שכאלה אני מציעה להעמיד אותם על מדף ספרי הילדים הקלאסיים שלנו.
אז אנחנו
לא נמחוק אותה.
אנחנו לא מחוקים אותה,
לא.
למרות שאנחנו תוהים לגבי ההתנהלות שלה.
אנחנו צריכים לדעת את זה, אבל זה לא כן. מפחית מהערך של הספרים. ומהכוח שלהם, אני קראתי עכשיו שוב את אי הילדים, וקראתי אותו באותו מתח והתרגשות, כמו שקראתי אותו בילדותי, ומאז.
אז אנחנו ממליצים את זה למאזינים שלנו כמובן.
בהחלט.
ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, פרופסור זוהר שביט, תודה רבה
תודה,
לך.
תודה, תודה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה, חזרנו, יובל.
כן, זה קצת קשה כי אני לא רואה אותך.
נכון, זה קשה.
זה מאוד מאוד קשה לנו, אנחנו לא רגילים. אז אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי, מה יעשה לה, וחזרנו עם תומס מן, שכותב על גטה ועל טולסטוי ועל צ'כוב ועל עצמו. בספר חדש בשם מסות על סופרים, שתרגם ערן הורוויץ ורואה אור עכשיו בהוצאת קרמל. שלום למתרגם מגרמנית ערן הורוויץ.
שלום לכם.
אהלן.
קודם כל, איזה ספר יפה ומקסים. יש שם, אני אישית, אני חייב להגיד, יש שם מסע שבה הוא מתאר את הקריאה שלו, של דון קיחוטה, בעודו על אוניית פאר, וזה פשוט מקסים, מקסים, מקסים. זה מין יומן על הספינה, פעוליו בקריאה, זה פשוט נהדר.
נכון, למרות שזה לא כל כך אמין שהוא קרא הכל בעשרה ימים.
אתה חושד בו?
מה יש עוד לעשות שם?
רגע, רגע, אירן, רגע, בוא נפתח את זה. אתה חושד בו שהוא מרמה פה קצת?
אני חושד בתומס מן בהרבה תחומים, גם כאן.
אז בוא נדבר על החשדות שלך. במה אתה חושד?
תומס מן הוא סופר מאוד לא תמים. גם אם בכתיבה שלו הוא נראה מאוד רוחש טוב וטוב לב, למשל בנושא של היהודים, משתרבבות לו לפעמים כל מיני הערות על יהודים בהר הקסמים, במסעות האלה. מה הייתה הדעה שלו על יהודים? קשה לדעת. למשל, המאגרים היהודים באונייה. הוא לא מתקרב אליהם. הוא רואה אותם כמוזרים, והוא קצת בז לזה שהם משחקים כל היום. במין משחק, מין הוקי שולחן כזה.
וזה למרות שאתה מציין גם בפתח הדבר שאתה כותב, שהוא עשה איזה מהלך כזה של מעבר מלאומנות לנטייה אנטי-פשיסטית.
נכון, נכון. בעצם בזמן שהוא כתב את הר הקסמים, במלחמת העולם הראשונה הוא הפסיק לכתוב את הר הקסמים, ועבר לכתוב ספר אחר, שמעט מאוד מכירים אותו היום, קוראים לו הבחנותיו של איש לא פוליטי. וכמובן זה ספר שכולו מההתחלה עד הסוף פוליטי.
פוליטי, ברור.
וזה בעצם ספר של לאומן גרמני קלאסי, שמעודד את הארץ שלו לנצח את האויבים שלה. לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, כשהוא השלים את הספר וראה שגרמניה הולכת להפסיד, הוא רץ לגנוז אותו ולא הספיק, ולכן הוא יצא לבושתו הרבה. במלחמת העולם השנייה הוא שינה את דעתו, ולאו דווקא בגלל רעיונות אידיאולוגיים, אלא בגלל שהוא היה נשוי ליהודיה מומרת, והוא היה חייב לנטוש את הארץ שלו, שבה גם שרפו את הספרים שלו.
זה נשמע קצת מהלכים ציניים, אבל אני לא רוצה לדבר על ציניות, אלא דווקא לדבר על משהו אחר, אירוניה. אתה מתייחס הרבה לאירוניה, הוא מתייחס לעניין האירוני הרבה, וזה קטע מאוד חשוב אצלו, ההפרדה הזאת, הוא מסביר את זה בהקשר של כל מיני יצירות גם שלו עצמו, ההבחנה הזאת בין הומור לבין אירוניה.
נכון, נכון. זו בעצם שיחת רדיו, שבה שואלים אותו על ההבדל הזה בין אירוניה לבין הומור. הומור מבחינת תומאס מן, זה הכוח ביצירה שמעלה בקוראים או במאזינים מין צחוק כזה לא רצוני, צחוק טוב לב, צחוק של הנאה, והאירוניה גם היא מעלה צחוק, אבל צחוק אחר, מין צחוק שהוא קורא לו בנוסח ארסמוס, צחוק של התחכמות, צחוק קר. והוא אומר שעבורו, וזה מה שאולי מפתיע בשיחה הזאת שתרגמתי, שהומור יותר חשוב עבורו, ושהרגעים הכי יקרים לו בזמן שהוא מקריא את הספרים שלו באירועים, זה כשעולה מהקהל צחוק קר. חוק הזה של הומור.
זה נורא
באמת
מעניין.
באמת מפתיע.
כן, מאוד מפתיע. כי הוא נתפס כאדם רציני, ספרים רציניים, מלאי פאטוס אפילו לפעמים אצלנו עכשיו, בראי לאחור.
נכון, זה אולי עוד אחד מהחשדות שהיא לגבי תומאס מן, או החשדות שלו גם לגבי עצמו, שהוא לא באמת היה רציני. גם הר הקסמים זה לא באמת ספר רציני. אתם יודעים, היום הוא נתפס כי איזה ספר שאתה אומר לגרמני, אני עובד על הר הקסמים, אז הוא מעקם את הפנים שלו כמו שיעקמו פה כשתגיד שי עגנון.
באמת?
אבל לגמרי.
אוקיי.
השפה שלו מאוד קשה עבור הגרמנים של היום. הסגנון גם השתנה. תומאס מן כתב בסגנון שהגרמנית בו דומה ללטינית. משפטים של לומר אותם, צריך לקחת נשימה מאוד עמוקה לפני זה.
רגע, אז אתה גם מתרגם, זה קשה כפליים לתרגם את תומאס מן?
זו שאלה טובה, שאלו אותי את זה הרבה. דווקא היה לי קל יותר לתרגם את תומאס מן, כי אולי משהו במלאכותיות של השפה הגרמנית שלו, ובטבעיות שלה באותו זמן, כלומר שהיא קריאה, אבל היא לא כמו הגרמנית שמדברים, נתנה לי איזשהו חופש בתור מתרגם להעביר את זה לעברית שגם היא מלאכותית וקריאה באותו זמן.
אז רגע, אתה יודע, תרגמו עכשיו, יצא לאחרונה תרגום חדש של הר הקסמים, והוא הרבה יותר קל לקריאה, דעתי, הוא הרבה יותר מותאם לשפתנו, והרבה אנשים אומרים לי שהם סוף סוף מבינים את הר הקסמים. אז בעצם זה איזשהו חטא לגרמנית המקורית, כשזה מובן, היינו אמורים לתרגם, כלומר, העברית הקשה...
סליחה, אני רק רוצה להגיד שהרבה אנשים אומרים שהתרגום הישן יותר יפה.
נכון, זה תמיד קורה, נכון? זה תמיד קורה. תמיד התרגומים הישנים נראים לנו הרבה יותר יפים ויותר ספרותיים.
השאלה אם צריך לתרגם את הר הקסמים לגרמנית גם בעצם.
עבור קוראים גרמנים היום אפשר לומר שכן. כלומר, זה ספר שנקרא הרבה פחות מבית בודנברוק, למשל, שיצא ב-100 עותקים רק בכמה שנים הראשונות שלו, ואתם יודעים, הקנה לסופר בין ה-26 תהילה עולמית. ער הקסמים לא נקרא כל כך, אבל לגבי התרגום יש לי שתי הערות. קודם כל, תרגום קריא זה תמיד טוב. קריאות זה אף פעם לא חטא. ודבר שני, אני מאלה שאוהבים את התרגומים של מרדכי אבי שאול לכל הכתבים של תומאס מן.
כן.
לפי דעתי, יש בהם משהו נאמן לגרמנית. לא שנאמנות זה איזשהו ערך בתרגום. אני בעד נאמנות מוחלטת לשפת היעד, לעברית. אבל אני לא יודע, משהו בו מחשף כמו הר הקסמים עצמו. ולהיכנס לשפה הזאת של מרדכי אבי שאול, זה כמעט כמו להיכנס להר הקסמים עצמו. אבל עוד לא קראתי את התרגום החדש, אז יכול להיות שגם הוא עושה את זה.
אני רוצה רגע לחזור לאירוניה, כי זה נורא נורא חשוב, החשדות כן. האלה, והמבט האירוני, וההסתכלות על הכל באיזה הפוך על הפוך. זה בעצם דבר מאוד מאוד גדול, זה עולה גם בטקסטים שתרגמת, וגם במבוא שלך. אנחנו מתייחסים אל הספרות שלו, גם הוא מתייחס אל הספרים שהוא קורא כאל מסעות חניכה, אבל בעצם יש לו איזה מין, יש תחושה כאילו הוא קצת מזלזל במסע החניכה הזה. זאת אומרת, למשל, כשהוא מדבר על הר הקסמים, אנחנו יודעים כן. שהשהות הזאת מכינה את הגיבור לחיים שאחר כך, לשדה הקרב בעצם, אבל מצד שני הוא מדבר על החניכה הזאת בזלזול, זה חניכה של מפונקים, זה לשבת בבית מרפא. מצד שלישי, זאת החניכה שמוליכה לדבר הזה שקראת לו בעברית אצילות הרוח, שזה הדבר החשוב שבו מתגלה האדם. כל הדברים האלה בעצם קצת סותרים אחד את השני.
נכון, נכון. תומאס מן כותב מתוך מסורת של רומן החניכה הגרמני, הבילדונגס רומן, שהראשית שלו היא בווילל מייסטר של גטה, והיחס של תומאס מן לרומן החניכה הזה הוא אירוני. באיזה מובן הוא אירוני? במובן שמצד אחד הוא נשאר נאמן לרומן החניכה, ומצד שני הוא הופך אותו על פיו. הוא הופך אותו על פיו במובן שרומן החניכה הקלאסי מביא את הגיבור לאיזושהי הרמוניה עם החברה, כלומר וילל מייסטר ברומן של גטה מתחיל כאומן מיוסר וגומר כסוחר צבע ושמנמן, וברומן של תומאס מן בהר הקסמים אנס קסטופ הגיבור מתחיל כמי שנועד להיות סוחר או מהנדס אוניות צבע ומפונק, וגומר אחרי ההתחנכות שלו בתור אחד שלא טוב לכלום חוץ מלמוות. אז זו במובן מסוים האירוניה בחניכה הזאת. למה הוא נחנך? למוות, לחג המוות העולמי, כמו שמרדכי אבי שאול מתרגם.
ואתה כותב שגטה וטולסטוי היו שני המורים הגדולים של מן, אבל עכשיו אתה אומר לנו הוא הופך את הסיפור שלהם.
אבל לא מהסיבות שאנחנו חושבים.
לא מהסיבות שאנחנו חושבים.
נכון. תומאס מן ראה בגטה ובטולסטוי שני מורים, בין היתר ואולי בעיקר בגלל שהם היו גדולים. הסדר גודל שלהם מבחינתו היה כמעט יותר חשוב ממה שהם אמרו או ממי שהם היו. באיזה מובן הם היו גדולים? במובן שהיצירות שלהם היו גדולות. מלחמה ושלום ופאוסט, אלה שני ספרים מאוד מאוד עבי קרס. ותומאס מן גם הוא, כמו שהוא מעיד, נמשך אל אל הזרוע הארוכה הזאת של היצירות, אל יצירה שהיא בעצמה עולם שהסופר בנה ביגיעה ובמאמץ של שנים ארוכות. וגם, אני חושב, אפשר לומר שהם היו המורים שלו במובן הזה שהם נתנו לו את הריאליזם הזה שיש ביצירות שלו. טולסטוי נתן לו איזושהי ראייה רחבה של החברה, כמו במלחמה ושלום ובאנה קרנינה, שנפרסת שם תמונה שלמה של חברה, כמו שתומאס מן רצה לפרוס בספרים שלו. וגטה נתן לו איזושהי אמונה, עוד פעם, מלאת אירוניה, בבורגנות ובקסם שיש בחיי הבורגנות.
וזה בעצם הטקסט המרכזי בספר הזה. מסות על סופרים של תומאס מן, ערן הורוביץ, אתה תרגמת את זה, וזה באמת, אני הכל נפלא שם, פנינה. ובאמת, המסע על דון קיחוטה בשבילי הייתה פסגת הספר, אז רק על זה שווה להסתכל לתוך הספר הזה ולקרוא בו. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ערן הורוביץ.
נראה לי שאנחנו, תודה רבה ערן, נראה לי שאנחנו נוותר על השיר יובל, כי אני רואה מה השעה.
איך זה קורה כל פעם?
נכון, זה קורה לנו כל פעם. אז בוא נעשה סטטוס ספרותי ככה לסיום.
בסדר, גמור. נכון, אתן קראתם אתמול טקסט על קנייה סודית של ספרים בזמן הסגר, נכון? אז הנה עוד אחד. אני רק יכול לדמיין לעצמי, חיכנו מעכשיו גם אחרי הסגר את האודיסיאה של הומרוס בשקט ככה מתחת לשולחן, עטוף בנייר שחור אטום, אולי כבר יעבירו אותו מיד ליד והוא יתחיל ככה להתרפות כמו שקורה לטקסטים אסורים.
זה כבר מדובר פה בסגר אינטלקטואלי, כאילו זה מגיפה בלי חיסון, אבל אפשר כמו שמוכרים אלכוהול בחלק מהמדינות שאסור להסתובב ברחוב עם אלכוהול, ויש כזה שקית חומה,
כן.
כזה, ככה זה יהיה.
השאלה היא מה יעשו לאנשים שיתפסו אותם עם הומרוס, ומה יעשו לאנשים שיתפסו אותם עם התנך, כמו שאמרת, כן?
נכון, נכון.
שגם כן, יש שם לא מעט עניינים קשים.
קשים מאוד.
בינתיים, לפני שנגיע לשלב הזה, נקרא את הסטטוס של שחר קמיניץ, שכותב על זה כך. את השווארמה אני מקבל בעודי מתחבא מאחורי שיח בגינה הסמוכה לדוכן. סימסתי את בקשתי למספר סודי ונעניתי בזקיפת אגודל. העובדת המיוזעת חצתה שוב ושוב את עשרות המטרים הספורים, לוקחת עם השטרות, כרטיסי אשראי ומחזירה סדיות שחורות אדומות בתוכן כמוסה הפיתה האסורה. אנחנו מחליפים מבט ולהרף עין מתגבשת בינינו אחוות כושרים. חנות הספרים חשוכה ונעולה, אבל אור חלש בירקתיה מעיד על פעילות מחתרתית. אני נוקש שלוש פעמים על הדלת, נקישה איטית של אחרי השתיים מהירות. היומנים של סילביה פלט נדחפים לעברי מבעד לחריץ שנפער לרגע בין הדלת למשקוף. תשלום מועבר, מנוד ראש קל ולא יותר. חנות האופניים נעולה, אולם פתק צהוב שמודבק עליה מציין באניגמטיות דלת אחורית ליד הפחים. מאחורי מחולה ירוקה מחכים שם לפניי בתור גבר אגום נושא גלגל בידיו ואישה עם אופני ילדים אדומים. פנים חשדניות בוחנות אותנו מתוך החנות ואנו עוטים הרשת של שוחרי תחבורה דו-גלגלית תמימים. העסקאות נרקמות במהירות, השפה צחיחה, המבטים קודרים. ירקן מרוקן פסולת בקשת מפתח חנותו ומצהבהב ניתז עלינו. הוא מתנצל ומכבד אותנו בקלמנטינות מתוקות. מדינה של משוגעים, הוא מסכם.
טוב, תשמע, אני חושבת שזה בסך הכל החלום הבורגני שלנו, קצת להיות חתרניים, נכון? כלומר, גם לחיות את החיים המאוד מאוד בורגניים, וגם פתאום להיות חתרניים. והנה, מבוקשנו ניתן לנו קצת.
זה מזכיר לי באמת את ה... אין לי שום ניסיון בזה, במה שאני עומד להגיד, אבל זה מזכיר לי את הסיפורים האלה על כספומטים של סמים.
בלוד.
אתה הולך לאיזה חור בקיר, מכניס שם שטרות ומוציאים לך את הסמים, ועכשיו כל דבר שאתה רוצה לקנות הפך להיות דבר כזה. אני לא יודע עד כמה, כי ברגע שהכל... הוא חתרנות, אז שום דבר הוא כבר לא חתרנות, נכון?
נכון.
זה כמו שלהכל אין משמעות.
לא, אבל יש דברים שהם לא חתרנות. נגיד, אם אתה בסגר, יושב בבית ועושה מה שאומרים לך, ואתה לא פותח... החתרנות האמיתית היא כמובן של החנויות עצמן. לא של הרוכשים. כי הם אלה שגם מסתכנים בכנס וכל הדבר הזה. אז אתה יודע, יש כאן איזה מהלך כמעונאי, חתרני.
את יודעת, אבל מה יפה בסטטוס הזה, שהוא מדבר בין השאר על הספרים, ואז הוא אומר, הוא מדבר ככה על הדרך שבה העסקאות נרקמות במהירות והשפה צחיחה. וזה לא מקרה, נכון, שהשפה צחיחה. כי עובד משהו. אנחנו לא מתקשרים אחד עם השני, אין לנו יותר את התרבות, השפה צחיחה, המילים עובדות לנו. אנחנו, אם היו לנו ספרים לקרוא בהם, אז אולי השפה הייתה פחות צחיחה, אבל זה...
טוב, עשית פה ממש דיטור מאוד מאוד מעניין.
נאלצתי, נאלצתי.
מאוד מאוד פדגוגי, כמובן. השפה צחיחה, כשאתה מציג דברים באנדרגראונד, במחתרת, אז זה מילים קצרות. זה כך, תביא, תיתן שלום, כאילו, זהו, בלי שלום אפילו. מעביר את החבילה מיד ליד.
זה נכון, אבל כשאתה עושה את זה, ומה שאתה מקבל בסופו של דבר זה ספר, אז אני חושב שבכל זאת יש פה מימד אירוני.
אוקיי. אני לא יודעת, אני חושבת שבהיסטוריה האנושית, בכל מקום שבו אסרו לספרים להיות מפורסמים, היה פעולות פחתרתית, שכן
תפסה
אותם, וכן אנשים קראו אותם, והם כן עברו מיד ליד. אז יכול להיות שזה בעצם מסמן פריחה ספרותית עתידית.
אולי זו הדרך של השלטון בעצם לעודד אותנו לקרוא יותר ספרים.
נכון.
זה מה שתעשו.
נכון, בדיוק. אני חושבת שזה זה. זה בדיוק מה שזה. אוקיי, תקשיב יובל, אנחנו צריכים לסיים. אני לא יודעת אם אתה רואה שיש לך שעון בבית?
לא רואה כלום, אני רואה מולי את הקירות של הבית שלי.
אוקיי, אגב, יפה מאוד שהילדים היו בשקט עד עכשיו ולא הפריעו. מה, קשרת אותם? קשרת אותם למיטה?
נקטנו באמצעים קצת פחות של המאה הקודמת.
אוקיי, יפה. קצת. מה, סוכריות, מסטיקים, שוחד?
אני שומר לעצמי את הטכניקות בתקווה שאני אעבדו גם מחר.
תכתוב ספר. בוא נודה לשלום יצחק ואבי שמאי שעשו איתנו את התוכנית. תודה גם לך יובל על המאמץ הגדול לשדר מן הבית. נזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, לראות מה אנחנו עושים שם. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', שהיא משוחחת היום עם פרופסור ליאור גרוסמן, על חידת המעבר מחברות צייד ולקט לחברות חקלאיות. בפרק הזה הן משוחחות על מנהג הקבורה. אגב, שמעתי אתמול את התוכנית, גם עם פרופסור ליאור גרוסמן, וזה היה מאוד מאוד מעניין. אז קבורה, יש מסתבר המון המון דרכים לקבור אנשים היו במהלך ההיסטוריה. ואתה יכול לדמיין לעצמך שזה נושא שאני מחבבת, נכון?
ברור, ובכלל הוא גם מאוד מאוד הולם. הולם ואקטואלי.
להתראות לכולם וגם ליובל.
להתראות.
שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.